שלום וברכה ובוקר טוב, שואל אביסר לאור דברי הרב אודות תפקידו של אחיה השילוני בתיווך בין הקדושה המדינית לבין הקדושה הרוחנית. מהי המשמעות של דברי רשב"י בזוהר ובעקבותיו של הבעל שם טוב אודות זיקתם לאחיה השילוני? תודה. בספר הזוהר אחיה השילוני ואליהו הנביא פועלים ביחד. אליהו הנביא הוא הקנאי, ואחיה השילוני הוא זה ש... כלומר, כיוון שהוא קנאי, הוא מייצג את הקדושה של ירושלים, לעומת אחיה השילוני שמייצג את הקדושה של שילו, שהיא מתפשטת בכל הרואה. והרב חרלאפ, זיכרונו לברכה, ראה בזה את השורשים של המתנגדות והחסידות, שהמתנגדות דורשת מן האדם את המאמץ לעלות אל תוך הקודש, לכן קודשים קלים נאכלים לפנים מן החומה, צריך להיכנס אל תוך החומה, בעוד שבעל שם טוב לימד לראות את הקדושה הכללית שבכל המציאות, בכל יהודי ובכל יהודי, בכל יהודי באשר הוא. שואל סניר, מי בראש? הרב אמר שירובעם צריך להיות ראשון כי הוא נזכר ראשון. אם כך, הצד החול גדול יותר מהרוחני, ואם כן, אז לגיטימי שידרוש זאת, במה טעה, ואם טעה, למה בכל זאת נזכר ראשון, תודה. כי בשורשי, נגיד שמש במושגים של תורת החסידות על פי הקבלה, ששורשי הכלים גבוהים משורשי האורות. ולכן השורש של הרוחניות גבוה יותר, זאת אומרת, השורש של הטבע, הקדושה שבטבע גבוה יותר מהקדושה הרוחנית, רק שהיא יותר נסתר. כך אומר רבי יהודה הלוי בזה שבספר הכוזרי מאמר הביא, כשהוא מסביר שזה שהאיברים של בעלי חיים שמוקרבים על גבי המזבח הם דווקא אלה הנמוכים, אלה שבאזור הטבור ומטה, ולא הלב ולא הריאה ולא המוח, משום ששם שורש החיים. אומר, וזה דבר שלא אומרים אותו בציבור, אלא זה רק בתנאים מסוימים, כי זה מסתרי תורה. זאת אומרת, מה העניין של סתרי תורה כאן? שיש מדרגה, שיש צד של הסתכלות שמעבר לסיבתיות. לפי הסיבתיות יש היררכיה, ראשון קודם לאחרון. אבל בשפע האלוהי הכללי יש אחדות. וזה מה שירובעם הרגיש עכשיו. והיה לו מקום לדרוש את זה, אבל הוא לא צודק בהלכה למעשה. בהלכה למעשה יש תמיד דרגאיות, או כמו שהיה הרב אשכנזי אומר, שיש אמנם דעה שאומרת שיש קודש ויש חול, ויש דעה שנייה שאומרת שהכל קודש, אבל יש דעה שלישית, והיא האמת, שהכל קודש ויש מדרגות בתוך הקודש. וזה מה שהייתה, זה המקום טעותו של ירובעם בן נבט. כן. הוא היה בסדר גודל עצום. הגמרא אומרת שכשהוא ואחיה יושבים, עומדים בשדה, אז כוונה שכל תלמידי חכמים לפניהם כעשבי השדה. גדול בתורה. ולכן אמרו על ירובעם בן נבט שידע לדרוש 103 פנים בתורת כהנים. מה זאת אומרת? לדרוש 103 פנים, 103 זה גימטריה של עגל. הוא רואה איך מתוך תורת הכהונה צומח הרעיון של העגל. זה לא היה דבר פשוט לעמוד מול הטיעונים שלו. ייתכן מאוד שאם היינו חיים בימיו, הטיעונים שלו היו משכנעים אותנו. טוב, הוא לא חזר בתשובה, נכון. עכשיו, בואו נראה, אנחנו ממשיכים ב... מלכים א' פרק י' ד' פסוק י' ב' ואת קומי לכי לביתך בבואה רגלייך העירה, כלומר כשיבואו הרגליים שילך לתוך העיר, ומת הילד וספדו לו כל ישראל וקברו אותו, כי זה לבדו יבוא לירובעם אל קבר, יען כי נמצא בו דבר טוב אל השם אלוהי ישראל בבית ירובעם. כלומר, הוא היה, הילד הזה לא היה כזה תינוק, היה ילד, זאת אומרת, היה כבר בעל תודעה, בעל יכולת חשיבה, והיה בו דבר טוב. מה זה הדבר הטוב שהיה בו? אז יש בחזל שהוא עלה לירושלים, בכל זאת כדי להשתתף בעלייה לרגל, שלא כדעת אביו. יש אומרים שהוא גם פעל כדי לבטל את הגדרות שהעמיד ירובעם, כדי שלא יעלו לרגל. על כל פנים, הוא מהווה אישיות בתוך בית ירובעם, שהיא נאמנת אל ירושלים, זה נקרא שנמצא בו דבר טוב. המקובלים מגדילים עוד יותר, אומרים שהוא היה נשמת משיח בן יוסף, וזה היה הדבר הטוב שנמצא בו, בבית ירובעם. והקים השם לו, מלך על ישראל, אשר יחרית את בית ירובעם, זה היום ומה גם עתה. זאת אומרת, הנביא מספר לאשתו של ירובעם, שיבוא מלך שיחרית את בית ירובעם. מי זה המלך הזה? זה בעשה. אין בעשה שעתיד לקום ולבטל את בית ירובעם. ויקה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה במים, ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לאבותיהם, וזרם מעבר לנהר יען אשר עשו את אשריהם מכיסים את השם טוב. כאן זה הרבה יותר רחב מאשר החטאת ירובעם, שהיא גוזרת כליה על בית ירובעם בלבד. כאן הנביא מדבר על מה שעתיד להיות עוד יותר, כלומר מתוך הנפילה של ירובעם יש נפילות על גבי נפילות, וזה יכול להביא בסופו של דבר לגלות אל מעבר לנהר. הנהר כוונה נהר פרת, שהוא הגבול הצפון-מזרחי של ממלכת ישראל, ובעצם עשרת השבטים גלו לשם, אל נהר גוזן וערי מדי, ולא חזרו עדיין כנראה. ומה זה הסיפור הזה? כאשר ינוד הקנה במים. אז חזל אומרים שטובה הכללה שכילל אחיה השילוני מהברכה שברך בלעם. שאחיה השילוני הלל בקנה, ובלעם בירך בארז, בארכה, רזים עלי מים. אבל זה ידוע, המשל המפורסם של איזופוס, שהרוח, כשהיא מנידה את הקנה, בסוף עוברת הרוח, הקנה נשאר במקום. לעומת זה, הארז, ברגע שהוא נעיקר, אז כבר אין לו תקומה. אז זה מה ש כאן בתוך הכללה של אחיה, יש מה שנקרא ברוגז רחם תזכור, שיש צד של נחמה בדבר, וזה אומר גם שהם עתידים לשוב, עשרת השבטים, למרות שהם יגלו, אבל הם עתידים גם לשוב. אבל זה אחרי שהם יעבדו את העשירים, ועוד יעשו כל מיני עבודות זרות, וייתן את ישראל. בגלל חטאות ירובעם אשר עשה, ואשר החטיא את ישראל. כלומר, על זה אמרו שכל המחטיא את הציבור, אין מספיקין בידו לעשות תשובה, ולומדים את זה מירובעם, שהוא אחד מהמלכים שאין להם חלק לעולם הבא, בגלל שחטא והחטיא. אמנם רשמית אין לו חלק לעולם הבא, אבל הברייתא אומרת שדורשי רשומות אמרו שיש לו כן. יש לו כן, אבל הוא נכנס בדלת האחורית. ותקום אשת ירובעם. אז מה קורה בעקבות הדברים הקשים מאוד שאומר אחיה השילוני? ותלך ותבוא תרצתה. תרצה, זה הייתה אחת הבירות של ירובעם. ירובעם בהתחלה מלך בשכם, אחרי זה בתרצה, אחר כך במחניים ואחר כך בתרצה. תרצה הייתה עיר חשובה, גם בשיר השירים נאמר יפה את רעייתי כתרצה, נבעה כירושלים. זו עיר חשובה, היא באה בסף הבית והנער מת. היא הייתה יכולה אולי לא להיכנס. הרי הנביא אמר לה, כשתיכנסי הילד ימות. אבל היא מקבלת את הגזרה, יש לה עירת שמיים, והיא מקבלת את הגזרה, ויקברו אותו, ויספדו לו כל ישראל. כי דבר השם אשר דיבר ביד עבדו אחיהו הנביא. זאת אומרת שהילד הזה נאמר עליו במפורש שהוא בא אל קבר. לגבי שאר בית ירובעם, לא כתוב במפורש שבאו אל קבר, למרות שכנראה נקברו. אבל כיוון שעתיד הקבר שלהם להתחלל על ידי יושיהו מלך יהודה, זה נקרא שהם לא באו אל קבר. מה שאין כן, הילד הזה שהיה בו דבר טוב. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזה.